בכבוד. עכשיו הם פה. אה? חלשים בניגונים? חסידות. אי לא לאי לא לא לאי לא לא לאי לא 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 la 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 ay la 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 ay la 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 la
מתעורר מהניגון? אה? מישהו הניגון הזה העיר אותו? טוב, לפחות למדתם את המילים שלו. פעם הבאה תוכלו לנגן. בחסידות יש ניגונים וסיפורים. סיפורים בדרך כלל זה בשביל להרדים. אתם מספרים סיפורים? לפני השינה, נכון? מספרים סיפורים של להרדים. אבל הגעתי ב-11 בלילה הביתה, הבת שלי עוד לא ישנה. אבא עוד לא סיפרת לי סיפור. סיפור בשביל להרדים. נכון? שרבי נחמן כותב את קריאת סיפורי מעשיות, שהעולם אומרים שהם מספרים סיפורים, שזה מועיל לשינה. אבל אני אומר, נמשיך. אה? מה זה מועיל?
הם באו לעורר.
הם באו לעורר. סיפורים לא מועילים לשינה. אפשר להתווכח עם זה. המציאות מורה שלפעמים סיפורים מרדימים, אבל הסיפורים שלו באו בשביל לעורר. ניגונים באופן כללי, כל מיני סוגים של ניגונים. ניגונים של השתוקקות, יש ניגונים של שמחה. אנחנו לפעמים מעוררים את הלב טיפה לפני שאנחנו בודקים את השכל. אני יודע עכשיו, חסידות זה לא משהו שהוא רק כל זה בשבילי? זה לא רק סיפורים ומי סלח וניגונים ולהיות בטיש ולאכול להיקח, יש בזה הרבה 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 דעת, במיוחד באיזה חסידות? למה? אה? למה דווקא בחב"ד? זה עניין החסידות של חב"ד, חוכמה בינה ודעת. על ידי התבוננות, אבל העניין זה לא להיגמר באיזושהי השכלה. יש לי רק ככה אתה משכיל, ויש לך איזה יכול לדבר, עיון משווה בין תפיסת התשובה במשנתו של האדמו"ר מלאדי, לבין תפיסת התשובה במשנתו של בעל העיקרים. אנחנו לא עכשיו, של מה, לא בשביל זה אנחנו לומדים, בשביל שנוכל לעשות עיון משווה, ולהעמיד את כל שיטות התשובה במסדר, להגיד מה דעתו, אלא בשביל מה אנחנו לומדים. לא בשביל זה. בשביל לעשות תשובה. לימוד, כמה שהוא יהיה, לימוד חוקה, ולימוד חד, ואפילו לימוד מאוד 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 שכלי ומוגדר ומדויק, והמטרה שלו בסופו של דבר זה למשוך את הנפש, למשוך את הלב, לא להישאר כאיזשהו נתון יבש בתוך מאגר הנתונים שלך, בסייף שלך. אתה כבר, לא רק שאתה יודע כך וכך 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 דברים, אלא שגם למדת את משנתו של בעל התניא, שחי בסוף המאה ה-18, המאה ה-19, הוא הגה כמה הגיבים, חס ושמע. התורה אמורה להיות לחיות. חסידות חב"ד, כמה שהיא עובדת על פי השכל, עניינה בסופו של דבר, כמו כל החסידות, לעורר את הנפש לעבודת השם. לפעמים עושים גם איזה שהם תרגילים, לפעמים התרגילים בהתבוננות, נגיע לזה ונבין בדיוק מה עושים. לפעמים עושים תרגילים כמו שעשינו עכשיו. מה עשינו עכשיו? ניגוד. למה זה יכול לעזור? מה?
להתעורר.
קודם כל להתעורר. זה שעה קשה, נכון? חמש. לא, בסדר כבר. שנתי. אבל מה זה עוזר להתעורר? ניגוד?
ללמוד יותר טוב.
ללמוד יותר טוב? ניגוד יכול מה לעשות חוץ מלהתעורר? להמשיג את הביטוי הזה, מה זה להתעורר?
מצב רוח.
מה זה מצב רוח?
מרחיב את הנפש.
את הרצון, את הרוח, את הנפש. יש לי רב שהיה אומר, זה לא מצב רוח, זה משב רוח. משהו זז. אתה יודע שיש לך נפש. כל שאתה הוגה, אתה מדמיין שיש נפש, קודם כל זה מאיר. יכול קצת גם לבלבל, כשלומדים צריך לעבוד עם השכל, אבל לפחות קצת מתעוררים. אחר כך עושים עוד כמה דברים בשביל להשיב את זה לתוך הלב. בסדר. אחרי ששתינו ונחנו ושארנו וניגענו, אז בואו ננסה לראות. אנחנו נלמד, לפחות באלול, נראה אחר כך מה. נלמד בספר התניא את איגרת התשובה. ספר התניא נכתב על ידי האדמו"ר מייסד חסידות חב"ד, רבי שניאור זלמן מלאדי. ולמה הוא נקרא תניא? מישהו יודע? כי המילה הראשונה בספר זה תניא. נכון, אבל בעצם ספר התניא הוא ארבעה ספרים שונים שקובצו ביחד לספר אחד, באחד הדפוסים. ואחרי כמה גלגולים, התניא שיש בידינו זה הספר הבסיסי בחסידות חב"ד, במשנתו של האדמו"ר הזקן. האדמו"ר הזקן היה דור שלישי לבעל שם טוב בעצם. הוא היה תלמידו של המגיד ממזריץ', שהמגיד ממזריץ' היה תלמיד של הבעל שם טוב, וכל החסידות נפוצה ממנו, חצי לפולין, יותר מחצי וחלק לאזור של ליטא, של אוקראינה, וזה חסידות חב"ד. יש שם ארבע חלקים, חלק הראשון נקרא ליקוטי אמרים, שעוסק בדרכים לעורר את עבודת השם, לאהבת השם וליראתו, ואיך אנחנו מכירים את הנפש שלנו ועל ידי זה מעורבים לעבודת השם. החלק השני נקרא חינוך קטן, או שער הייחוד והאמונה, שעוסק בעיקרי האמונה במציאות השם ובאחדות השם. החלק השלישי שבו אנחנו עסוקים זה נקרא איגרת התשובה. שלמה זה נקרא איגרת התשובה? למה?
כי
עוסק בתשובה, לא מפתיע. והאחרון זה אגרות הקודש של האדמו"ר הזקן, שהוא כותב אגרות לחסידים שלו, שעוסק חלק גדול מהאגרות עוסקות בצדקה, שגם זה קשור מאוד לקודש אלול. תשובה או תפילה או צדקה מעבירים תורה קצרה, מי שרוצה יכול לדפדף לסוף הספר ולקרוא גם כמה מהאגרות על התשובה, אבל אנחנו, על הצדקה. אנחנו נלמד באלול לפחות את אגרת התשובה, נקראת גם טניה קטן, בגלל שגם היא מתחילה בטניה, אבל זה יותר קטן, זה רק 12 פרקים ולא 53 פרקים. אז נתחיל באגרת התשובה של האדמו"ר הזקן. פרק א', אגרת התשובה יש לכם, מצולם, מי שרוצה, יש פה מהמקורי, כבוד, פה. פרק א', תניא, בסוף יומא, שלושה חילוקי כפריים, ותשובה עם כל אחד ואחד. עבר על מצוות עשה ושב, ואינו זז משם עד שמוחלים לו. עבר על מצוות לא תעשה ושב, תשובה תולה, ויום הכיפורים מכפר. אני מדלג עד כמעט, לא יודע איפה זה אצלכם בדפים, זה שחמש שורות מסוף הדף פה, תקשיבו מי שלא מוצא. עבר על קריטות ומיטות בית דין, תשובה ויום הכיפורים תולים ואיסורים הם מרקים. בסדר? עד כאן הציטוט מהתניא, תכף נמצא נקרא גם את כל האמצע של האדמו"ר הזקן. בסדר? אז עוד פעם, תניא בסוף יום השלושה חילוקי כפרה. מה הכוונה שלושה חילוקי כפרה ותשובה עם כל אחד ואחד? איך אתם מבינים? מה זה שלושה חילוקי כפרה ותשובה עם כל אחד ואחד? נקרא עוד פעם, תשובה, שלושה חילוקי כפרה ותשובה עם כל אחד ואחד. עבר על מצוות עשה ושב אינו זז משם עד שהם אוכלים לו. עבר על מצוות לא תעשה ושב, תשובה תולה ויום הכיפורים מכפר. עבר על קריטות ומיטות בדין, תשובה ויום הכיפורים תולים ואיסורים ממרקים. אז מה זה שלושה חילוקי כפרה ותשובה עם כל אחד? מה פירוש הביטוי?
שלושה סוגים של מחבלים וכל אחד יש
תשובה. שלושה סוגים של
כפרות.
כפרות.
ולכל אחד יש תשובה משלו.
מה פירוש הביטוי כפרה?
מחילה
על העבירות. טוב, תכף נראה, זה מושגים שונים קצת. עוד מישהו, איך הוא מבין את הברייתא הזאת? מה הנושא של הברייתא?
איך מתכפר על חטאים?
איך מתכפר? מה הדרכים שמתכפר על חטאים? נכון? ושלושה חילוקי כפרה ותשובה עם כל אחד.
כן.
מה זאת אומרת?
שעל כל סוג קטגוריה של עבירות, בכל מקרה צריך לעשות תשובה. אבל לכל אחד יש כפרה מסוימת בשביל אותו
קטגוריה. יפה מאוד. אנחנו קוראים לך? יונתן אומר, יש שלושה סוגים של כפרה, ועם כל אחד מהם עדיין אתה צריך לעשות תשובה. בסדר? אז מה צריך? אז בכל זאת, אם כולם אתה צריך לעשות תשובה, אנחנו עוד לא יודעים מה זה תשובה. בסדר? עיקר האיגרת התשובה זה להסביר מה זה המילה הזאת תשובה, מה בדיוק עושים. בסדר, נגיע לזה בפרק ד', נתחיל רק לגעת בזה. אבל שלושה חילוקי כפרה ותשובה, אני עושה תשובה עם כל אחד מהם. אז מה השאר צריך לעשות? פשט של הברייתא, בשביל שלושה חילוקי כפרה, במה זה עוד תלוי?
יום הכיפורים ו...
ואיסורים. כרגע לא כתוב פה יום המיטה, אבל לא סתם טעית, כי מה? אתה מכיר בטח משהו. מי זה החלק הרביעי שלא מופיע פה? איפה הוא מופיע? הגמרא מוסיפה לשלושת חילוקי הכפרה האלה, מצוות עשה, מצוות לא תעשה, זה השני, מצוות לא תעשה שעבר על קריטות ומיטות בדין, והרביעי, חילול השם, שזה, אז בואו רק נסכם את הברייתא עד כאן, אתה חייב לעשות תשובה, השאלה, על מה עברת? אם עברת על מצוות עשה, מתי מגיעה הכפרה?
במקום.
אינו זז משם עד שמוכלים לו. נכון? זה הלשון של הברייתא. אינו זז משם עד שמוכלים לו. הביטוי. לא תעשה. מה צריך לעשות? בן אדם רוצה שיחפרו לו המצוות לא תעשה. בן אדם דיבר לשון הרע. מה? מחכה. אז מה הוא צריך לעשות? לחכות. אז בעצם הוא צריך לא לעשות, נכון? רק להמתין. אין לו יותר מה לעשות. מסכן בן אדם, עבר עליו, מה?
מה משמעות התשובה?
מה משמעות התשובה? איך קוראים לך?
צוריה.
מה בן אדם יכול לעשות יותר? מה הוא? שולט על לוח השנה? קח את השלט. מכירים את השני חצים קדימה? אם לוחצים על השני חצים קדימה בלי שאחד עשה על סטופ, מה קורה? מריץ את זה מהר, נכון? הגיע מהר ליום הכיפורים, אין לך מה לעשות. אבל אסור, כתוב שאתה צריך חכות, נכון? אמרת שאתה צריך חכות, אין לו מה לעשות. הוא כבר כאילו מיצה את מה שיש לו לעשות. יהודי רוצה כפרה. עוד לא לגמרי ביארנו את ההבדל, מה ההבדל בין תשובה לכפרה. יהודי רוצה כפרה. נפל באיזה חטא. אז אם הוא רק שכח להניח היום תפילין, זה מבהיל, יהודי שלהניח תפילין, נכון? יש לו תואר מיוחד למי שלא מניח תפילין, איך קוראים לו? איך? ראשי ישראל בגופם, קרקפת דלא מניח תפילין. אבל הוא עושה תשובה, מחפרים לו. אבל אם הוא גם ראשי ישראל בגופם, בגוף, בסדר? בן אדם לא קרא קריאת שמע, עשה, ביטל עשה, חשוב, אבל תפילין זה מצווה בגופו, זה צריך להניח את פושע ישראל בגופם, זה דבר חמור, יש לזה השלכות גם לעלות. הרי עושה תשובה אז מחפרים לו מיד, אבל אם הבן אדם עבר עליו, זה לא יעזור שעשה תשובה, כי הוא נבח נמצא עכשיו בחודש חשוון, עד הכפרה שלו יש עוד 11 חודש. מה קורה ב-11 חודש האלה? בן אדם מסתובב בעולם שלא חיפרו לו על חטאו. מה? מה זה תולים? אתם מבינים את המילה תולים? תשובה תולה.
תנאי, אם אתה לא חוזר בתשובה.
תנאי, תלוי, כן? לשון תלוי. חזרת בתשובה, בסדר. אתה שואל אם יש לך כפרה? תלוי. היום לא. אם יגיע יום הכיפורים, נכפר לך. מה?
הוא לא חזר, כאילו לא חזר
את זה. צריך לאחר.
שאלה מעניינת, אם הוא אחרי זה, אם הוא לא חזר על זה, אם הוא חזר על זה, צריך לעשות תשובה עוד פעם, נכון? לא, אתה מצייר מצב שבן אדם עשה חטא בחודש חשוון, חזר בתשובה. חכה עכשיו ליום הכיפורים עד הכפרה, אתה מחזיק בראש שלו, על החטא הזה שהוא ב-י' ג' בחשוון עשה, אז הוא מחזיק בראש שלו שיש לו עוד כפרה על זה, ואחר כך אי שם בחודש אייר הוא נפל עוד פעם באותו חטא. אז צריך מה? איך אתה מבין?
הוא ממש אמרנו שתי כפרות, אבל
לא נראה. צריך שתי כפרות. עד יום הכיפורים, ביום הכיפורים עשה הרבה כפרות, אבל צריך כאילו לחזור, מה זה שתי כפרות? מה הוא צריך? מה? צריך עוד פעם תשובה. כאילו שני חטאים נפרדים. זאת עוד פעם תשובה. אז זה על הלא תעשה. זה לא תלוי בו בכלל, זה תלוי בזמן. טוב? ואם הוא עבר, לא עלינו ולא עליכם, על קריטות ומיטות בדין, עבירות שחייבים עליהם מיטה, לא יעזור יום הכיפורים. מה הוא צריך לעשות?
לסבול קצת.
מה? להתייסר קצת. לסבול, לא יודע, אתה הוספת את המילה קצת, פה לא כתוב קצת. ריחמת עלינו, אה? איך קוראים לך?
נדב.
נדב, אתה אמר לסבול קצת, פה כתוב איסורים. איסורים זה נשמע איסורים. איסורים עבר על קריטות ומיטות בדין, תשובה ביום הכיפורים תולים ואיסורים ממרקים. אז האיסורים הם גומרים את הסיפור הזה. ממרקים, מה זה ממרקים? הוא כותב פה בסוגריים, מה זה ממרקים? צחצחים את זה עד הסוף, למרק את הכלי, שוטפים שוטפים, זה בסדר, אבל צריך שזה יהיה למרק אותו עד הסוף. יהיה לגמרי לגמרי נקי. ומה אמרת שם בסוף? שיש לנו גם בגמרא חילול השם, שמה? בן אדם חילל את השם בגיל 14, מסכן, הילד קטן, לאדם מה עושה, עשה איזה שטות, עשה איזה חילול השם, מתנהג ברחוב בצורה גסה ופרועה, באה שכנה ואמרה לו ככה דתי מתנהג, וכולם צעקו, והיה חילול השם גדול, וזהו. עכשיו עד גיל 89, הוא עוד סוחב את המעשה הזה, עד יום המיטה.
זה רק מגיל 20.
אה?
זה לא רק מגיל 20.
חילול השם רק מגיל 20? לא, קראת לא, קראת מגיל 20, מיטה בידי שמיים מגיל 20, מיטות בזין מגיל 13. זה גם לא קראת, שאלה מעניינת. מה? לא מופיע אפילו לשם, מיטה בידי שמיים. שאלה מעניינת. טוב, גם לחכות 60 שנה זה סיפור, נכון? עכשיו, מה הציור שיוצא מהברייתא הזאת? בסופו של דבר על עולם הכפרה.
לא כיף.
לא כיף, פחות תלוי בך. ראית ש... אה?
יש משהו חיצוני לתשובה.
משהו שהוא חיצוני לתשובה. בן אדם כאילו עשה את כל מה שלאל ידו. ולא מתכפר לו. והכפרה כאילו לא קשורה למעשים שלו בכלל. הזמן יעבור. האיסורים יגיעו, או שלא יגיעו. חי טוב. בבריאות, צריך להתפלל שיבוא אליו איסורים, אה? לא צריך? למה? איך להתכפר לו?
איסורים זה רק לך, אם הוא צריך, אז השם, משמם יביאו לו, לא? הוא צריך כבוד.
הוא צריך, כתוב בברייתא שהוא צריך.
שהוא צריך כבוד?
שהוא צריך איסורים, לא יתכפר לו בלי זה. יש לנו תפילה. בסוף 18 של יום הכיפורים. נכון, מה קראת זה המסק שם? אלוקיי, עד שלא נוצרתי נקדאי, ושב שנוצרתי כאילו לא נוצרתי. כבר אני בחיי, קל וחומר במיטתי, רצון שנכון לי על כל חטאי, ותכפר לי על כל שי, אבל לא על ידי איסורים וכל האמראים. מסלול עוקף ברייתא. בן אדם מבקש מהקדוש ברוך הוא, תשמע, תסדר לנו מסלול מיוחד. אנחנו הבנים שלך, תסדר לנו פרוטקציה, תחפר לנו בלי כל התהליכים הרגילים. איסורים בסופו של דבר, לא עלינו ולא עליכם איסורים. יש כל מיני סוגים של איסורים. הגמרא אומרת שבן אדם הכניס את היד לכיס, למדתם לברכות? רצה להוציא. שנקל ויצא לו שקל, איסורים, איזה בסה, פרק שקל. כדאי אבל, אם כבר קורא לך דבר כזה, זה כדאי לתפוס על זה טרמפ. מה זה לתפוס על זה טרמפ? מי מבין איך תופסים טרמפ על השנקל והשקל הזה? תברת אבונות. איפה הגיע סבא שלך לארץ? יפה מאוד! סוף סוף יש פה יהודי קשה, אפילו אשכנזים צוחקים. יש אנשים שמבינים את הסוד של העולם, גדלו בעדה הנכונה, אז הם מבינים שאם יש לך צרות, אתה אומר, איי, 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 איך, פספסתי את האוטובוס, איך, אין כסף לזה, איך שיש לך. אבל, אתה מזיק לעצמך פעמיים. א', מה זה הזו? ב', אתה מתחיל לצייר את עצמך. אבל מרוקאי טוב, הופך צרה לצוהר. מה זה להפוך צרה לצוהר?
זה
סטייל. אוקיי, ואז מה יצא לך? מה זה להפוך צרה לצוהר? נכנסת לצרות, הגיעו לך ייסורים, וואלה, זה תנועה של יהודי מאמין. כופר, כל מה שבא אליו בהפתעה, אז הוא נגש לו, כי היה בטוח שהוא הולך עכשיו לשם, עולה לשם, הגיע לאוטובוס לשם, התקבל באוניברסיטה למקום הזה, בצבא הוא יהיה שם, לא יעיפו אותו מקצועית, הוא תכנן את החיים ככה. הקדוש ברוך הוא מפתיע, אז הוא מעצבן אותו, הוא לא מאמין שהקדוש ברוך הוא מנהל לו את החיים. הוא חושב שהוא מנהל את החיים, כל פעם שקורה משהו, אז הוא תעצבן, מזיז את זה. אבל יהודי מאמין, אז בא, וואלה, פספסנו את האוטובוס, וואי, העיפו אותי מקצועית. קברתי את הרגל. היי, תראה מה הקדוש ברוך הוא עושה פה בעולם. זה לא בכזאת מנגינה חגיגית. אתה אומר, אם כבר הוא עושה את זה, אז אני חלק מהסרט הזה. אז מה הקטע פה? מה עובר פה בסרט הזה? כפרת עוונות. אתה בוודאי שותף לתהליך. אתה לא הזמנת את זה, נכון? כי איך קוראים לך? בנימין לא מרשה לנו להזמין איסורים, הוא אומר זה לא טוב, וגם אתם. אבל הספרדים אומרים את זה, אבל לא על ידי חולים איסורים רעים, כי אני עושה שם. בסדר, וגם מתפללים על זה. אנחנו לא מזמינים את זה, אבל כשזה מגיע, אז אתה יכול להתנגש עם העולם, ואתה יכול להגיד, תשמע, ריבונו של עולם, יש לך כל מיני רעיונות איך לנהל לי את החיים. אחד מהם זה להביא על האיסורים, וזה בטח עושה דברים טובים בעולם. עליי. זה לא נוח, זה לא נעים, אבל זה כנראה יש לזה איזשהו תפקיד. אם באתי לישיבת נצרת אלית באלף אלול, ויש לי פה רמים נהדרים ושיעורים טובים, ואני אף לשמיים מכל דבר מצליח להתפלל, אז אני מבין למה הקדוש ברוך הוא זרק אותי פה, ואני אומר, וואלה, הקדוש ברוך הוא שר כוח. היה מצוין. אבל אם הוא מעיף אותי לאיזה מקום אחר, שם אני לא מבין. אני אומר, אבל גם את זה הוא עשה. גם את זה הוא עשה. ועולם האיסורים הוא עולם. הוא עולם. הוא לא בהזמנה. יש לו כל מיני מעקפים כנראה. תכף בעל התניא ידבר על המעקפים של האיסורים. אבל יהודי מאמין שחי באמונה של השגחה, זה לא כמו... לא מעיף את האיסורים.
רק לי.
מה?
רק לי.
מה זאת אומרת? פרוסדור לעולם הבא. אז זה בכל מקרה, גם אם לא יהיו איסורים, זה פרוסדור. לנקות אותך. אתה אומר, האיסורים מנקים אותך. מי מתעסק הרבה עם הסוגיה הזאת של האיסורים? איוב. הוא גם כן לא הזמין את זה. אבל זה הגיע אליו. השאלה היא באמת, הוא הצליח בסופו של דבר, זה לא שהוא תנח. חי גם באיוב, אבל זו סוגיה מעניינת. מה עושה בן אדם שבאים אליו איסורים? יכול, כאילו, זה לא כיף, זה לא סוגיה הכי כיפית בעולם. אבל כדאי ללמוד אותה לפני שהם מגיעים. א', זה הבא בגרות, נכון? לדעת את זה. ב', איפה זה עוד נמצא חוץ מבספר איוב? בגמרא. במסכת ברכות, דף ה' ו', יש דף שלם שעוסק בסוגיית האיסורים. הוא מחלק שמה בין איסורים של אהבה לאיסורים שאינם של אהבה, שווה ללמוד את הסוגיה הזאת ולדעת. כי אם גם השקל והשנקל הזה זה איסורים, כמו שאומרת הגמרא, אז יש בטח עוד כמה דברים שמעצבנים שהם איסורים, אז שווה לדעת בשביל מה הם באים לעולם. נשאיר אותם ברמה הזאת של השנקל, ואז אנחנו, ברגע שאתה מקבל את האיסורים באהבה, שם איזה ביטוי חריף בגמרא, שבאים תלמידים למישהו שחולה מאוד לרב שלהם, ומה הם שואלים אותו? חביבים עליך האיסורים? שאלה. בא לביקור חולים, בן אדם מתייסר במיטה, בקושי פוקח את העיניים, נאנק מכאבים, באים אליו התלמידים שלו, אומרים, נו, איך רבנו, כיף? נהנה? טוב האיסורים? הוא היה טיפש, אז הוא הבין מה הם אמרו לו. אז מה הוא אמר להם?
לא הם ולא סחרה.
אומרים את זה בעברית. מויכל טויבס. לא תודה. מוכל. מוותר על המתנות. שונא מתנות יחייך. כפשוטו. למתנות של האיסורים, אז הוא יחיה, יחיה יותר טוב. אז גם רבנים גדולים, למה? הגמרא שם אומרת, יש איסורים טובים, איסורים פחות טובים. מה האינדיקציה לראות שהאיסורים הם טובים, שאיסורים של אהבה? שאין בהם ביטול תורה. ביזיונות למשל. זה... ביזיונות זה איסורים מאוד לא נעימים, אבל הם יכולים, אם בן אדם לוקח את זה בטוב, זה לא גורם לו לביטול תורה. לא צריך לנסוע לאשפוז ולחזור וכל מיני צורך. חוטף, לא נעים, לא זיהים אותו, ומשיך. זה יכולת למרק את הנפש. לשטוף אותה, לצחצח אותה. בכל מקרה זה קורה, אבל איך אתם מבינים שזה באמת קורה? קורה, הקדוש ברוך הוא אומר, הברייתא אומרת, אנחנו מאמינים. אבל מה התהליך, איך אתם מבינים? למה איסורים באמת ממרקים? מה זה יכול לקרות? בן אדם, אני שואל שאלה קצת מכוונת, זאת אומרת, זה שזה קורה ממילא, מקודם אמרנו שהכפרה היא לא תלויה בנו בכלל. כפרה. הפרה. אבל אתה יכול להיות שותף לזה. איך אתה יכול להיות שותף לזה? כי אם אתה אומר כפרת עוונות, במה אתה שותף? איך זה עוזר לך להיות שותף?
מאמין,
שאתה
בדרך הנכונה. ש? אתה מאמין שאתה לא בדרך הנכונה.
אתה אומר, זה איסורים שמזיזים אותך. אתה אומר, זה קרה, אז אני צריך כאילו להתעורר מזה לתשובה.
מזכיר לך שיש מישהו שמנהל את העולם.
אתה אומר, עוד לפני שאני יודע שאני צריך לזוז או משהו, אני אומר, תשמע, הנה רציתי, זה לא הצליח, סימן שאני לא בא לבית על העולם. האיסורים עצמם גרמו לי הרהורי תשובה, עוד לפני שאני עכשיו יודע מה. יש כאלה שהם מומחים, אומרים לך, קרה לך ככה, אז בטח בגלל שאתה עושה ככה וככה, הם יודעים, מכוון. יש כאלה שחושבים, ויש כאלה שבאמת יודעים. באמת, יש כאלה שיודעים. נביאים, למשל. קראתם תנ"ך פעם, אתם רואים שנביאים אומרים. אתם ככה, יקרה לכם ככה. זה קרה בגלל זה. פרק חמישי באבות, כתוב, דבר בא לעולם על זה ועל זה ועל זה, נכון? רעה באה לעולם על זה, רעה ובא על זה, ויש שם רשימה של מחיר על כל עבירה. אז יש אנשים שיודעים, גם אם אתה לא יודע, אתה אומר סתם, לפעצם הדבר הזה. מישהו מנהל את העולם, זה לא הולך כמו שאנחנו מתכננים, הרי מי הזמין איסורים? אף אחד לא הזמין איסורים. הנה זה מגיע. עוד, מה זה עוזר הקבלה שלך? למה זה באמת ממרק? באמת ממרק, אבל איך אתה עם הקבלה של האיסורים יכול לעזור לזה למרק לך את הנפש? מה?
תשובה.
תשובה אמרנו זה מסלול נפרד. תכף ניכנס לעולם התשובה.
זה כבר חלק
מהעונש. האיסורים
הם כבר חלק מהעונש.
שמה?
במקום, מה זה כפרה? כפרה
לעונש
שאתה אמור
להיות,
כפרה זה, כאילו
האיסורים
הם כבר חלק מהעונש,
שאתה
מקבל אותו
ביום. אתה אומר, יש לך איזה עונש שאתה אמור לקבל על מה שעשית, והאיסורים הם חלק מזה. אני אומר, לפעמים השותפות שלך היא דרך התודעה, אתה שותף לתהליך הזה, אתה מקבל אותו באהבה. ברגע שאתה מקבל אותו באהבה, אז אתה ממהר את זה.
ואז פחות מייסר.
א', זה פחות מייסר.
אז
עדיף שלא, הפוך על הפוך. זה פחות מייסר. האיסורים הם אובייקטיביים, אבל ברגע שאתה יודע למה התרופה הזאת כל כך מרה, אז אתה אומר, יאללה, ניקח אותה, זה מרפא. זה מאפשר לך לעבור את זה בשלום. זה מה ששאלו אותו, חביבים עליך איסורים, בסדר. אפשר ליהנות מהחיים, גם מפה, גם מפה. הקדוש ברוך הוא נותן פליק, הוא נוגע בנו, מה זה משנה? העיקר שנגע בנו, הקדוש ברוך הוא. איזה דבר זה, באמת, אני לא אומר שם, זה דברים כתובים. שעל ידי הדברים האלה, בניגלו שהוא נגלה אליך, זה טוב, אז שהוא נגלה אליך בניסטר, שאתה לא מבין בשביל מה זה בא, שזה לא בהארת פנים, אז יש פה איזה סוד עוד יותר גדול. ככה מופיע בסוד. הקדוש ברוך הוא מאיר פנים, אז אתה אומר, עכשיו אנחנו רואים את השם מתגלה אלינו, ושהוא לא, שהוא מסתיר פנים, אז שם הוא מכין לנו טובות עוד יותר גדולות, שאנחנו לא מבינים אותן, ושם הדברים עוד יותר נסתרים, הוא פועל באזור תת-קרקעי של הנפש, של העולם, ופתאום זה צומח. ככה מסביר הרמח"ל את מה שקורה לנו בשלוש מאות שנים האחרונות. יש מאמר של הרמח"ל שחי לפני יותר משלוש מאות שנה, אבל הוא מסביר את מה שקורה בשלוש מאות שנים האחרונות. המאמר נקרא מאמר הגאולה, זה חלק מספר אורות שמדבר על הגאולה, בנוי על המאמר הזה, על הזוהר שהוא מביא שם. אבל יש כל מיני רבדים תת-קרקעים שהקדוש ברוך הוא מפעיל בגלות מכל מיני דברים, ואז הם צומחים לגאולה. והכוזרי כותב שהחבר שואל אותו על הגלות, אז הוא עונה לו, לא זוכר בדיוק איפה, הוא אומר שאם היינו מקבלים עלינו את הגלות באהבה, אז היינו כבר נגלים, משתפים פעולה עם התהליך הזה, מבינים אותו, מקבלים אותו. אז זה העניין של האיסורים, שיש דרך שזה עובד, זה עובד. הסברנו עכשיו בשלושה ארבעה כיוונים איך זה בא לשטוף ולמרק ולייסר את האדם. זה באמת לא תלוי בו, אבל תלוי בו איך הוא לוקח את זה. וכן תלוי בו איך הוא לוקח את זה, איך הוא לוקח את הכפרה. טוב, אבל זה לא קשור למה שאני יכול לעשות. כי מה אני יכול לעשות? זה חלק אחר לגמרי. מה אני יכול לעשות? מה שבבחירה החופשית שלי זה תשובה. זה לא קשור לעולם הכפרה, אלא לעולם התשובה. אז בואו ניכנס עוד טיפה ונבין מה זה עולם התשובה. ועכשיו נקרא גם את הסוגריים, בגלל שהסוגריים האלה, כמה שהן צדדיות, הן מבארות עניין מאוד מאוד חשוב. בסדר? התניה, צריך לדעת, האדמור הזקן, אם לא מחזיקים סוגריים, אפשר לאבד את הראש שם. הוא פותח סוגריים ארוכות, סוגר אותם, ממשיך. אבל בשביל זה דילגתי, הברייתא כאילו עד לכאן, והשורה הבאה אומר הברייתא, כפרה היא לשון כינוח שמקנח לכלוך אחרת שנאמר, הופקתי בשבט בשם ונגעים מדועד, כאן לשון הברייתא, והנה מצוות התשובה מן התורה. עכשיו הוא מדבר מה זה מצוות התשובה, עד כאן היה הכפרה, אבל בשביל להבין את זה עוד טיפה, עד הסוף נבהר כאן עוד עניין אחד שסוגריים אמנם, אבל סוגריים חשובות. אז נחזור עוד פעם למסגרת הכללית. המסגרת הכללית זה שבברייתא יש לנו שלושה חילוקי כפריים ותשובה עם כל אחד. כלומר, בשביל לחפר, בשביל להוציא אותך נקי, זך וטהור לפני הקדוש ברוך הוא, אז אתה, יש בכל אופן של חטא סוג אחר של כפרה שהם לא כל כך תלויים בך, אבל איתם צריך תשובה. והאדמור הזקן כאן מחלק בשלושת הפרקים הראשונים של איגרת התשובה, בין התשובה, שזה מה שנדרש מיהודי לעשות, לבין כפרה, שזה באמת לא. ועכשיו הוא יפנה אל האפיק המרכזי שהוא רוצה לבאר באיגרת הזאת ב-12 הפרקים האלה, מה זה תשובה. אבל לפני כן הוא מתעכב כאן על עוד פרט אחד קטן וחשוב. בואו נמשיך. נחזור אחור. עבר על מצוות עשה ושב ונוזז משם עד שמחולים לו. עבר על מצוות לא תעשה ושב תשובה תולה ויום הכיפורים מחפר. אז מה יותר חמור?
לא תעשה.
לא תעשה, נכון? פירוש. דאף אל גב דלעניין קיום מצוות עשה גדולה. דאף אל גב דלעניין קיום מצוות עשה גדולה שדוחה את לא תעשה. מה הקושייה? מתי? מתי אתה רואה שמצוות עשה היא יותר גדולה?
קיום.
קיום. מתי מצוות עשה אתה רואה בקיום שהיא יותר גדולה? דוחה את לא תעשה. למשל, מילה בשבת. אסור לפצוע, אבל אם זה מילה, אז מצוות עשה של מילה דוחה את לא תעשה שלא תעשה כל מלאכה. בסדר? אם תזיין בניסן יוצא בשבת, אז יש לנו מצווה אחת לקצור את העומר, ומצווה אחרת לשבות, לא לעשות מלאכה, אז עשה דוחה לא תעשה. אז אתה רואה שהמצווה תעשה היא יותר חזקה.
אז לא מוכרח.
למה לא מוכרח?
מצווה
הבאה בעבירה.
יש לך מושג שמצווה הבאה בעבירה.
מצווה הבאה בעבירה זה משהו אחר, זה שאתה בדרך אל המצווה עושה עבירה, שאתה גוזל את הלולה ונוטל אותו. אבל פה זה שני, אתה צריך להחליט עכשיו בשבת, או שאתה מפספס את איסור מלאכה, או שאתה מפספס את העומר או את מילה, אתה צריך להחליט מה, מה, על מה הולכים, מה יותר קריטי, והתשובה?
תעשה.
עשה. אז יוצא פה סתירה, מה יותר חשוב, עשה או לא תעשה? בתשובה נראה, בסדר, רק ביטל תעשה, לא קראת קריאת שמע. עשה תשובה, לא זז משם עד שמוכלים לו. אבל לא תעשה, מחכים עד יום כיפור. שואל בעל התניא, פירוש דאף על גבדלינים, כמעט צוצבי גדולת שדוחת לא תעשה, היינו, משום שעל ידי קיום מצוות עשה ממשיך אור ושפע בעולמות עליונים, מערת אור אין סוף ברוך הוא. כמו שנאמר בזוהר, דרמך פיקודין, אינון רמך אברין דמלכה. וגם על נפשו האלוקית, כמו שכתוב, אשר קידשנו במצוותיו. למה עשה הוא יותר חשוב? בגלל שעשה, על ידי קיום מצוות עשה, הפעולה שאתה פועל בעולמות העליונים ועל הנפש שלך, זה המשכה של אור ושפע מהארת אור אינסוף ברוך הוא. דמיינו את זה רגע ואתם תחרדו מרוב אימה ורעד ממה שאתם עושים כשאתם לובשים ציצית. אנחנו כל כך רגילים ואנחנו לא יודעים מה קורה ברגע שאתה קם בבוקר ומתעטף בציצית ומניח תפילים. אור אינסוף ברוך הוא, שזה העולם הכי 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 עליון שאפשר לדמיין בהצלת העולמות, נפתח ושופע אור מהמעציל הגדול, ריבונו של עולם, אור אינסוף ברוך הוא, משפיע שפע אל כל העולמות וגם לתוך הנשמה שלך. מבהיל. אנחנו עושים את זה בכזה אוטומט שאנחנו לא תמיד מתרגשים מזה, שזה צריך להתכוון טיפה לפני מצוות הסבל, לדעת מה יהודי עושה. יהודי שבא לתפילה 10 דקות לפני ומצליח להגיד את העיר רצון לפני הנחת תפילין, אז הוא קצת מכוון לזה שעל ידי מצוות תפילין, בחודשיים האחרונים הצליח להגיד את זה, זוכר? על ידי מצוות תפילין יימשך עליי, יושפע שפע רב, יימשך עליי אור מצוות תפילין ושפע קודש מהעולמות העליונים, נכון? שפע מצוות תפילין יימשך עליי,
שפע רב בכל
העולמות, לא, אבל יש גם מצוות תפילין, ומשפע מצוות תפילין יימשך עליי להיות לי חיים ארוכים ושפע קודש. אז המצוות עשה פועלת דברים עליונים מאוד 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 מאור אין סוף, גם לעולמות, הזכויות שאתה מפיץ פה בעולם, הטוב שאתה מפיץ פה בעולם, האלוקות והקדושה שאתה משרה פה על ידי מצוות עשה, זה משהו לא רגיל, וגם עליך. ולכן את זה אנחנו לא רוצים להפסיד. אז אנחנו אומרים, טוב, אסור לעשות מלאכה בשבת, אבל מצוות מילה, מצוות העומר, מצוות עשה, יכול להשפיע פה כזה שפע, אז עשה, דוחה לא תעשה. אז אם ככה, אז למה בתשובה נראה שעליו זה משהו יותר רציני? שצריך כפרה יותר גדולה. ואה, ביטל תעשה, תשובה, זה נגמר. אבל הלא תעשה, זה עוד לוקח זמן. אבל עניין תשובה, אף שמוכלים לו העונש, על שמרד במלכותו התברך, ולא עשה מאמר המלך. איך אתה היית יהודי כזה שלא הנחת תפילין? איך היית יהודי כזה שלא קראת קריאת שמע? מרדת בריבונו של עולם, השם יתברך אמר להניח תפילין בכל יום, לקרוא קריאת שמע פעמיים ביום. יהודי שלא הניח תפילין, שלא קרא קריאת שמע פעמיים ביום, מרד, סרבן, לא רוצה לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא ציווה, את מה שהמלך ציווה. אז ברגע שהוא חזר בתשובה, מוחלים לו על זה שהוא מרד. אומרים בסדר, הלכת נגד הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא הסתיר פניך, פניו ממך. חזרת בתשובה, אתה מתחרט על זה, אתה כבר לא מורד בקדוש ברוך הוא, מוכלים לך. אבל מכל מקום, האור נעדר. וכמאמרם ז"ל על פסוק, מעוות לא יוכל לתקון, זה שביטל קריאת שמע של ערבית. או וכולי. דאף שנזהר מעטה לקרוא קריאת שמע של ערבית ושחרית, לעולם אין תשובתו מועלת לתקן את מה שביטל פעם אחרת. 5 שנים הוא לא הניח תפילין.
הוא מבין שהיה פה פשע נגד השם יתברך, אז הוא חוזר בתשובה, ומעכשיו הוא מניח תפילין. אבל מה? התשובה לא תוכל לעולם להועיל על 5 שנים האלה, לא יעזור כלום. אין אפשרות לעשות משהו עם זה. ריק. זה שהיום תניח תפילין, זה לא יחשב לך כאילו הנחת תפילין גם לפני זה.
אבל לא, מי שמעזור בתשובה
מאהבה,
זה
עבורתו
עבורים.
או, מעולה. איך קוראים לך?
אריה.
תחזור עוד פעם למה שאתה אומר, ותגיד למה זה ראיה למה שהתניה אומר. תגיד עוד פעם, מה כתוב?
שמי ש...
מי
שעשה
עוונות כוחים
ואחרי זה
חזר
בתשובה, אז
עוונותיו
יפולו לסכויות.
מה, עוד פעם, שעוונותיו? עוונותיו
יפולו
לסכויות. מה זה
עוונותיו? כל ה... לא תעשה או תעשה. עוונות זה...
עוונות זה לא תעשה.
זה לא תעשה.
בסדר? זה המשפט הבא. העובר על מצוות לא תעשה, על ידי שנדבק הרע בנפשו, עושה פגם למעלה בשורשה ומקור חוצבה. דלג שנייה לסוגריים. לכך אין כפרה לנפשו ולא למעלה עד יום הכיפורים, כמו שנאמר, וכיפר על הקודש מתאומות בני ישראל ומפשעיהם לפני השם תיתרו, לפני השם דייקה, ולכן אין ללמוד מכאן שום כולה חס ושלום במצוות עשה ובפרט ותלמוד תורה. ועד רבה אמרו חז"ל, ויתר הקדוש ברוך על עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, מה ההמשך? אבל לא ויתר על מעשה של תורה. מוותר על עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, ולא מוותר על מעשה של תורה. אף שהם קריטות ומיטות בית דין, לא ויתר על ביטול תלמוד תורה. נסביר, יש פה משהו שהוא הפוך על הפוך קצת. נע במצוות עשה שפע גדול, ולכן זה מעלה גדולה יותר ממצוות לא תעשה. אבל בכפרה, הבן אדם לא עשה. אין יותר, זהו, הוא מחליט מעכשיו שהוא עושה, שהוא מתחיל לקיים תפילין כל יום, זהו, אין מה להתעסק עם העבר, אין על מה לחפר. מה תחכה ליום כיפורי? מה יקרה? אין מה לחפר, לא הנחת תפילין, עכשיו אתה מניח תפילין, עשית תשובה, אתה לא מורד בקדוש ברוך הוא, בסדר. בלא תעשה, קלקלת שם קלקול גדול מאוד. במצוות עשה לא הנחת תפילין, סגרת את הברז. לא ירד שפע לעולם. הקדוש ברוך הוא לא השפיע טוב. חבל. חבל מאוד. אבל עכשיו פתחת את הברז. מה עושים עם 5 שנים? חבל. בלא תעשה, מי שדיבר לשון הרע, מי שעבר על עבודה זרה, גילו הרע שפיכות דמים, הוא הצליח להשחית את העולם, לברוא עולמות שלמים של סטרא אחרא, רוע, עולמות של חושך, קשה להבין את המושג הזה, בעל התניא יסביר את זה בהמשך. הוא הזיק, הפעולה שלו יצרה איזה גולם רע, איזה שד, איזה יצור רע בעולמות הרוחניים, ובנפש שלו איזה קלקול, מי שיתעסק עם דיבורים רעים, הוא מלא בדיבורים הרעים האלה. הוא חוזר בתשובה, הוא יותר לא מדבר לשון הרע. אבל הדיבורים האלה פגמו בעולמות העליונים. פגמו בנפש שלו. מה שהוא דיבר, מה שהוא ראה, מה שהוא עשה. זה יצר איזה מציאות של רוע. מישהו צריך לטפל בזה. אז יכול להיות שבנקודת הזמן הזאת שאתה עכשיו פונה ימינה, ברגע הזה חזרת בתשובה. אבל התשובה תולה, כי אתה צריך עוד את יום הכיפורים שיבוא לפני השם תיתרו בשביל לתקן את מה שעשית. הנזק בלב הוא לא רק שלא עשית רע, שלא עשית טוב. במצוות עשה הנזק הוא שלא עשית טוב. בן אדם שלא איבד את השדה שלו, אז אין לו פירות. אבל בן אדם שהלך על השדה וקלקל אותו והשחית אותו, וזרק לשם חומרים כימיים שעכשיו 5 שנים אפשר יהיה לאבד שם שום דבר עד שיתארו את כל ה... אז הנזק הוא נזק. מי שלא איבד את השדה יפסיד עונה חקלאית שלמה, חבל, יש לו 100 דונם, חבל. עכשיו הוא רוצה להתחיל לאבד את השדה, בבקשה, קח את הטרקטור, תתחיל לעבוד, שנה הבאה יהיה יבול. מה עם שנה שעברה? עבוד. על מי ששפך מלא חומרים כימיים על השדה, הוא מתחרט על זה. נחמד. רוצה עכשיו לשתול?
תנסה. צריך לעשות משהו. חייב לתקן את זה. חייב למרק את זה. צריך לטפל בעבר. אז הלא תעשה מחייב טיפול, למרות שפעולה תעשה היא הרבה יותר גדולה, הלא תעשה יצר נזק שדורש הרבה יותר טיפול. אז לכאורה יוצא שמה יותר חמור, ביטול עשה או לאו? לאו, כי הוא קלקל יותר, נכון? אבל בעומק אומר פה בעל התניא, בעומק אומר פה בעל התניא, שזה הפוך על הפוך. זה ממש הפוך על הפוך. זה נכון שלעין בשר הרגילה שלך, ברגע שמישהו עשה נזק, לוקח לו יותר זמן לתקן. אבל בסוף התהליך, מה יקרה? מה? אבונותיו, במקרה הטוב, יכולות להפוך לזכויות. התהליך הרע הזה שהוא עשה בסופו של דבר יכול להפוך לזכויות. נצטרך להבין איך זה. זה מושג שצריך להבין איך הוא עובד, הקוסמות הזאת. אבל פעלת משהו בעולם. אם זה וקום, ריק, זה לא יכול להפוך לכלום. בואו, זה סתם, מתמטיקה, בסדר? אם היה שם 5 שנים של אפס, מוחלט, כלום, בן אדם בזבז את הזמן שלו ולא עשה כלום, אז עכשיו הוא יכול להתחיל לעבוד. מה יהיה עם 5 שנים האלה? עבוד. אבל אם הוא עשה דברים רעים, יש איזה קוסמות שצריך להבין אותה, איזה קוסמות. שאתה צריך לעבוד יותר קשה בשביל לתקן את זה, אתה לא יכול רק להחליט שמעכשיו אתה מניח תפילין, זה לא יעזור כי יש נזק. אבל אחרי שתטפל בנזק, אם תעשה את זה כמו שצריך, מה זה כמו שצריך בגמרא שציטטת? תשובה? לא מספיק, מה? תשובה מאהבה. ברגע שאתה עושה את זה בתשובה מאהבה, אז אתה הופך את מה, את כל ההיסטוריה הרעה הזאת, אתה הופך אותה לתהליך שבסופו של דבר צומח ממנו משהו. אני אתן סיפור מהשבוע האחרון. הייתי בצו 8, יש לזה 2 סיבות שאנשים הולכים למילואים. אחד בשביל לעזור לעם ישראל, אחד בשביל ללמוד סיפורים. לשמוע סיפורים של אנשים, באמת, יש הזדמנות, יש פתיחת הלב. אנשים באים מכל מיני מקומות, והלב נפתח, אנשים מדברים. אז היה איזו שיחה כזאת, שאני הייתי שם, ועוד אחד, המכונה חילוני, שגר היום בתל אביב, בתוך תל אביב, על כל המשמעויות התל אביביות שלה, בחור, רווק, שגר בעיר הגדולה, ועוד אחד, שפעם היה כזה שגר בתל אביב, והיום הוא למד איתי טניה, וגם חילונים למדו איתי טניה, הוא כבר היום יהודי אלה שם. אז זו השיחה מעניינת, על חזרה בתשובה, על תל אביב, על כל מיני דברים באמת יפים שאפשר ללמוד מהם הרבה. ואחד הדברים שהוא אמר שם, בחור מאוד מאוד עמוק ומאוד מאוד מתחברות הנהדרת, רוחני מאוד. כבר שהוא הספיק לעשות את כל הבלגן הזה עד גיל 18. גיל 18 זה כבר מיצה את זה. זה לא מספר איזה סיפור צדיקות על העבר שלו. אומר, הוא היה כל כך נמוך בתוך העולמות של החומריות והתאומה, בתוך כל הבלגן של העולם הזה, על כל הגועל נפש שלו, שזה הספיק לו. בגיל 18-19 החליט שזהו. חברה הבאה שלו תהיה אשתו. לא נוגע יותר בעניינים האלה, ופעם הבאה שהוא מכיר מישהי זה רק בשביל, אין לו סתם יוצא מישהי זה. מה שקיבל החלטות, לקח לו עוד איזה 10 שנים עד שהוא חזר בתשובה, אבל השינוי הזה שהוא עשה, איזושהי שאיפה חזקה מאוד לרוח. הוא טייל קצת וסובב וחיפש רוחניות בכל מיני מקומות, והגיע איכשהו דרך המזרח לתורה, אבל מאוד 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 חזק בחיפוש שלו אחרי העולם הרוחני. הגדרה, מה יצר את זה? מה יצר את החיפוש הזה? מה יצר את התנועה החזקה הזאת לעולם של רוח?
כמה? כמה? לא,
אני אגיד שמוצא את כל הכל. הלוטס. הלוטס, לא רק הרבה כמה. הלוטס, הגועל נפש, הסלידה העמוקה מהחטא. שזה הגיע לתאומות כאלה נוראים של טומאה. אז זה הפך להיות, ברגע שהוא עשה את השינוי, שהוא חזר בתשובה, הוא אמר, אני רוצה עכשיו רוח, אני רוצה עכשיו קדושה. רטרואקטיבית, מה זה רטרואקטיבית? מה? במבט לאחור. לא, לא, במבט לאחור, בתהליך שיצא. מסתבר שמה דחף אותו חזק לקדושה? מה לא תעשה? אז דונות הפכו לו לזכויות. במבט של פרספקטיבה של 15 שנה, הוא אומר שהשנים הנוראיות האלה, שהוא היה מסתכל עליהן בצורה קשה, הוא אומר, זה היה הכוח מניע. אם הוא סתם היה חנון מהתיכון, שלא עושה שום דבר, לא רע ולא טוב, אז הוא היה נשאר ככה. למלם כזה פרווה. לא לפה ולא לפה. מה זה למלם? אתם משתמשים בו? כן. מה זה למלם? אתם יודעים?
למה
היה למזיק? אין סיכוי בעולם שהוא יחזור בתשובה. הוא ילד טוב. לא שום דבר טוב. פרנס בסדר. גיל 80, מסיים גם דבר. כשבן אדם לא עושה כלום עם החיים שלו, זאת אומרת, בן אדם שמלא בכוחות עשייה ואנרגיות, אני לא, זה לא המלצה עכשיו לעשות חטאים בשביל להפוך אותם לזכויות. יש, היה לי חבר כזה תחמן. אמר, אתה יכול לעשות את כל העבירות, ואחרי זה לחזור בתשובה, להפוך אותם לזכויות. וגם זה יותר קל לעשות עבירות ממצוות, ואז אתה רק צריך לחזור בתשובה, להפוך אותם לזכויות. זה כאילו, כאילו קומבינה, לא שיש לו טייבס חס ושלום, הוא מוכן לעשות מצוות, אין לו שום משליחה לייצר חס ושלום, רק פשוט. מתמטית, הוא יכול לצבור יותר מצוות, אם הוא עושה מלא מלא עבירות, אז הוא עובד תשובה, אין. זה לא עובד, למה? אתה רשוב. אתה רשוב, הוא לא מאפשר לעצמו לעשות תשובה. אבל באמת, שבן אדם חי ומלא בחיים, הוא לא מבטל עשה. זה יכול להיות שהוא עשה גם לבים, אבל החיים שלו הם הולכים לאיזה מקום, אז יש פה משהו שהוא נוכח בעולם והוא יכול לפעול אחרי זה. אבל בן אדם שלא עושה עם עצמו שום דבר, מי שלא ילמד בשיעור ב' הוא יתגייס לצבא בגיל בפסח ויגיד חבל, הלכה חצי שנה. בסדר, לא, נכנסתי שיעורים, אבל אני יודע שאפשר לעשות פי שמונה מזה. היה אפשר לקום כל יום ב6, היה אפשר ללמוד לפני התפילה, היה אפשר ללמוד תורה ברצינות, היה אפשר להתבונן בתורה, היה אפשר שהתורה תחיה אותי, היה אפשר להפוך כל עוד שאני לומד מתורה לכוח מחיה, הייתי יכול להתפלל, הייתי יכול להיות מאיר פנים, הייתי יכול לעבוד על המידות שלי. אני מסתכל ימינה ושמאלה, אני רואה אפילו אנשים שעשו עם עצמם משהו, ואני חבל. אתה חוזר בתשובה, ואתה רוצה להתחיל מחדש, זה בסדר, אתה כבר בן 20.5, זה חצי שנה הזאת הלכה. אם זה קורה בגיל 30, זה עוד יותר מחזיר. אין שום... אינו זז משם עד שמוכלים לו, בגלל שאין מה לעשות עם מה שלא עשית. כאילו אתה מרגיש טוב, שאין לך מה לתקן, אבל... עבוד לך כאילו, שנים שהלכו עבוד. מישהו פעם אמר לי שהוא לא מצטער על שום דבר שהוא עשה, הוא מצטער על מה שהוא לא עשה. אני לא יודע אם רישה של המשפט אני חותם עליה, כי אם תצטער על מה שעשית, יכול להיות שתוכל לעשות עם זה משהו טוב. אבל הסייפה זה בוודאי נכון, שהצער הרבה יותר גדול על מה שלא עשית. כי אם לא עשית, אז לא עשית. אתה יכול מקסימום להגיד, מתחילים מחדש. ואין כאב יותר גדול מאשר הדבר הזה. לא ירד שפע, לא ירד שפע, זהו, השנים הלכו. פעם אחת מרבותיי הגדיר את זה, שבן אדם יכול לעבור הלא תרצח בחיים שלהם. מה הוא התכוון? רוצח את עצמו. העביר את החיים עד גיל 50 ואומר, וואו, לא חייתי. שמי ישם בזה? אתה! אף אחד לא אמר לך לא לעשות שום דבר עם החיים שלך. נברת אותם פי פעם וזה, כולל, משפחה, ילדים.
כאשר הוא רוצח את עצמו עוד יותר, עוד מבזבז את החיים.
מה הוא?
עוד יותר מבזבז את החיים.
כן, נכון, אבל אין מה לעשות אחרי זה. גם תסכול הוא עמוק. וזה שאתה, אין לך איך לתקן את זה, זה לא בגלל שזה בסדר, זה שטויות. כי זה פשוט עבוד. פשוט עבוד. מצוות עשה. אז לכן אומר הרטניה פה, מסיים ואומר, זה שלווים, בגלל שהם עשו כזה נזק גדול בשמיים, אז צריך שהכפרה תהיה עד יום הכיפורים, ועשה נמחה לו מיד, זה לא בא חס ושלום. לכן אין ללמוד מכאן שום כולה חס וחלילה במצוות עשה ובפרט ותלמוד תורה. יש לזה גם מקור, וזה נסיים, שתוכלו ללמוד גם. וזה, יש לזה מקור גם בהלוכה. מה חוטף מי שעובר עליו? מה עונש שלו? כמה?
39.
ומה קורה למי שלא רוצה לעשות מצוות עשה? אתם יודעים?
מכים
אותו
שמרוצה.
מה? מכים אותו, מכת, מרדות, זה משהו אחר. אתה אומר, מכים אותו עד שמה רוצה אני, זה ביטוי לקוח ממי שקופים אותו לכתוב שטר או גט או... נכון? אבל מכים אותו מכת מרדות עד שתצא נפשו. זה דין דרבנן, לא דין דאורייתא. דאורייתא אין מה לעשות. שלא עושה סוכה. זה בשור. דרבנן, בית דין לא יכולים לעמוד בנזק הזה. תשמע, איזה אור יורד מהסוכה, בגלל שהטיפוס הזה לא נוטה לולב, לא לקח סוכה, אז יהיה פה פחות אור בעולם. אנחנו נכריח אותו. מקים אותו מכת מרדות עד שתצא נפשו. שעוד אחד האחרונים, אני חושב שזה בא לנתיבות. הוא משובב נתיבות, בתחילת ללכות פה של משפט. איך זה? עליו למדת מלכות, ועל עשה, שאנחנו רואים פה שהם אוכלים לו מיד, אז יצא נפשו, אומר, זה עניין, מה שהסברנו עכשיו, זה עניין. הטראומה של מה שלא עושים כלום, אין מה לעשות את זה. אין מה לעשות. זה פשוט להתחיל לעשות משהו עם החיים שלנו, אחרת אפשר יהיה לתקן את השנים. יאללה, לעבודה. חזק וברוך.